נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים ש... חברים, ותודה שהצטרפתם אליי היום. אנחנו מצויים כבר שנה וחצי בכאוס, כאוס מאוד מאוד גדול. מצב חדש, מורכב, לא מוכר, אליו נזרקנו בפברואר 2020, לפחות אני. הכאוס הזה נוגע בכל כך הרבה רבדים בחיים שלנו, ומשפיע בעצם על כל אחד ואחת אחרת. בשידור היום אני מדברת עם גל שלו, על החיים, על ההתמודדות האישית בתוך כל הכאוס הזה, ועל צמיחה מחדש למרות כל הקושי. אז אני נרגשת ושמחה להזמין את גל, גל שלו.
היי מורן, מעניינים?
בסדר גל, מה שלומך?
בסדר, אמנם אני עוקב אחרייך המון זמן, זאת פעם ראשונה שאנחנו מדברים פנים מול פנים.
נכון. אני, אוקיי, גם זה פועל. רציתי לשאול אותך בעצם, איפה זה תפס אותך? איפה כל בוא נגיד, המצב הזה, איפה זה תופס אותך בחיים?
זאת אומרת, זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. תופס אותי מבחינת ההתעוררות, או תופס אותי מבחינת הקורונה עצמה?
כי ההתעוררות... מבחינת ההתעוררות.
ההתעוררות היא הייתה מאוד מוקדמת, אני כבר בנפילת התאומים, כבר התחלתי להיכנס לתוך החור הארנב, כאילו, לתוך הבור של הארנב, וחיפשתי את כל, והיה תקופה של איזה עשור, שחלק ממנה הייתה מאוד חשוכה, מבחינת ההתעוררות הזאת של חוסר אמון במערכת, ולחשוב על כל הרוע שיש בעולם, וכל הדברים האלה, כמובן שחלק מהדברים שגם... דיברתי עליהם, או התעפתי, או למדתי, או חשבתי שאני מאמין בהם, חלק מהם היו דיסאינפורמציה מאוד כבדה, זאת אומרת, זה גם היה תהליך, ללמוד מה לסנן, ומה להחזיק בשתי ידיים, ובטח ובטח של ללמוד להפסיק ולהטיף לאנשים, לתת לכל בן אדם את הזמן שלו להתעורר, היה לי תקופה שהרגשתי כמו איזה בן אדם מייסוני כזה, שאני חייב להעיר את האנושות לדבר הזה, בדיוק כמו שאני עושה היום לגבי הקורונה, אבל ניסיתי לעשות את זה לגבי המערכת כולה, ואז הבנתי קצת שהתבגרתי, שאין בזה שום תועלת, זה רק גורם לאנשים סביבי, אולי אפילו קצת לסבול מהאנרגיות שאני מפיץ החוצה, ואז זה היה חלק מההתבגרות בזה שלא כל מה שאתה יודע אתה חייב להעביר הלאה, ולא כל מה שאתה מרגיש אתה חייב שכולם ירגישו, ואז נכנסתי לאיזשהו שלב של ציניות, זאת אומרת שהפסקתי להאמין בכל הקונספירציות, הפסקתי להאמין שיש... פשוט נכנסתי למין עולם ציני, שגם אם זה ככה וגם אם זה פועל ככה, אין לך מה לעשות בנידון, ופשוט תפעל איך שאתה יכול לפעול בתוך המאה מטר שלך, בתוך הבועה האישית שלך עם המשפחה. וכאילו, הרגשתי כאילו ממש, לקחתי את הבלופיל עוד הפעם, עם הרדפיל זה להתעורר, כאילו לקחתי את הבלופיל, ממש התחלתי לזלזל בכל הקונספירציות ובכל ה... רעיונות שיש לאנשים על כל מיני משפחות ששולטים בעולם ודברים כאלה, ונכנסתי לתוך המגפה הזאת בן אדם רדום. האמנתי במגפה בהתחלה, הייתי בעד ה... מה זה האמנתי? תקשיבי, אני לא קיבלתי את האינפורמציה מאף אחד ספציפי. אני על הדבר הזה מאז שהיו 18 מתים בסין. אני כשהיום אנשים מסתכלים בוורלדומטר או כל מיני אתרים שמראים כמה אנשים נדבקו וכמה אנשים נפטרו ובאיזה מדינה וכמה, אני הייתי בזמנים שהייתי צריך להיכנס לוויקיפדיה ולעשות ריפרש כל הזמן, ובוויקיפדיה היה גרפים מאוד מאוד גרועים, מאוד קשים לקריאה, והייתי נכנס לכל מאמר שיכלתי למצוא, וזה היה ממש מאז שיש 18 מתים. ומה שקרה זה, אני לא אשכח את זה, ב-23 לינואר 2020, סין החליטה לסגור את ווהאן, עם 11 מיליון איש בתוך הבית. ואני חושב שאף אחד מאיתנו בעולם הזה, בהיסטוריה של האנושות, לא חווה דבר כזה ולא ראה דבר כזה, רק שהרבה אנשים לא התייחסו לזה כלל. ואני, בגלל שאני הייתי בעולם של הטוויטר, ואני יותר קיבלתי אינפורמציה ישירות מסין, ומכל מיני כתבים בסין, אז הדבר הזה מאוד חרה לי, ונפל לי איזשהו אסימון שאנחנו הולכים לחוות את אותו דבר באיזשהו שלב, בחודשים הקרובים. וככה החלטתי לשים את החיים שלי בצד, ולנסות ולהעיר כמה שיותר אנשים שמוכנים לשמוע, כי כמובן הסביבה הקרובה שלי חשבו שנפלתי על הראש, כן. וניסיתי להגיד להם שיקנו דברים, שאנחנו הולכים להיות בסגר, שיכינו את הבית, שיכינו את הילדים.
האמנת במגפה? האמנת או שהיה איזשהו שלב שחשבת שהדבר הזה אמיתי? שבאמת יש איזושהי סכנה קיומית בריאותית לחייך?
כן, לגמרי לא, לגמרי לא, זה לא התנגן לי בראש, שיכול להיות שזאת קונספירציה בסדר גודל כזה, זאת אומרת, הונאה בסדר גודל כזה, כי לא הייתי במקום, דבר ראשון הייתי אבא יחסית טרי, דאגתי יותר למשפחה שלי מאשר להיות צודק באינטרנט. אני ראיתי גופות, אני ראיתי סרטונים, אני חשבתי שהקונספירציה היא אחרת, אני חשבתי שהקונספירציה זה שסין מנסה להחביא עד כמה זה גרוע. כי מבחינת סין היא הרתה שרק איקס אנשים מתים, אבל מבחינת הסרטונים שראינו שיוצאים מאנשים פרטיים מסין, בכל מיני טלפונים סוג ב', מרים גופות יוצאים מהבתים, רואים אמבולנסים מפוצצים בגופות, ואת יודעת, כל מיני סרטונים מהבתי חולים של אנשים ששוכבים על הרצפה עם גופות ומתים, ואנשים יושבים לאדם ובוכים, אז אני אומר, אוקיי, הקונספירציה זה שסין מנסה להחביא כמה הדבר הזה גרוע. עכשיו, זה לא שאני האמנתי שזה הגיע מעט הלב, ומעט הלב זה קפץ לבן אדם בתוך המרק, זה לא העניין. העניין הוא זה שאימנתי שמשהו הורג פה אנשים בסדר גודל מטורף. עשיתי מלא סרטים, ועשיתי 30 פרקים ביוטיוב, פתחתי ערוץ יוטיוב, והייתי עובר על מחקרים, וקורא את המחקרים לעומק. ובתוך כל הדבר הזה, בגלל שהיה כל כך הרבה פושבק מהמיינסטרים מדיה, זאת אומרת, המיינסטרים ניסו כאילו לא להכחיש, אבל הם לא דיברו על זה בצורה שאני ראיתי את זה מתפתח, אז אמרתי, זה הקונספירציה. הקונספירציה זה זה שהם מחביאים מאיתנו מה שבאמת קורה. אז אני פשוט לא חיברתי את זה שיכול להיות שסין, אמריקה וכל המדינות הדמוקרטיות עובדות יחד בשביל להשליט דיקטטורה רפואית על העולם. כמובן שזה לא לקח הרבה זמן שהתעוררתי, זאת אומרת, נכנסנו לסגר במרץ, שכאילו במרכאות צדקתי, וכל האנשים שצחקו עליי כאילו התנצלו, אבל אז תוך חודש כבר התהפכתי עליהם. תוך חודש כבר אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אתם נמצאים בעונה, זה לא באמת מגפה. ואז עוד הפעם, אתה עובר את ה...
מתי הייתה הנקודה, אותי זה נורא מעניין, כי אולי כאן זה גם המקום שאני אספר קצת על עצמי, אני לא האמנתי לזה לרגע, אני לא יודעת למה, אין לי דרך להסביר מדוע לא קניתי את הדבר הזה, במיוחד בגלל שאני בכלל לא באה מהעולם הזה של קונספירציות, למרות שאני כל כך לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, אבל
גם אני.
בוא נגיד, מהעולם שהמציאות שאנחנו חיים אותה היא לא בהכרח מה שבאמת קורה מאחורי הקלעים, אבל בכל זאת אני לא יכולה לשכוח את הימים של פברואר, מרץ, יותר נכון נגיד מרץ, שהייתי מסתובבת פה, אני רוכבת אופניים, והרחובות היו ריקים, לא היה בכלל אנשים, פשוט לא הבנתי מה קורה, איפה כל האנשים נעלמו, למה הם לא מבינים שיש פה שקר, שאין שום סכנה. אז אותי מעניין לדעת, מה היה הרגע שבו אתה הבנת, שבעצם אין סכנה קיומית לחייך, ויש פה משהו אחר.
אז דבר ראשון, אם אני הייתי שומע אותך אומר את הדברים האלה בפברואר, מרץ, אני הייתי תוקף אותך. אז זה מצחיק, כאילו אני הייתי תוקף אותך, אני התנצלתי למספר אנשים, שאני במרכאות תקפתי אותם. אז בזמן שאני עשיתי את הסרטונים האלה, את כל ה-30 פרקים האלה לגבי זה שכדאי לכם להיזהר וכל זה, אני לא אומר את זה בשביל לטפוח לעצמי על השכם או משהו כזה, כולם, את האמת הם כבר לא יכולים אפילו לחזור אחורה ולהסתכל, כי אני הקפאתי את כל הסרטונים האלה, אני כל כך קשה לי עם זה שאני, אני לא מאשים את עצמי שעשיתי אותם, כי גם כשעשיתי אותם, עשיתי אותם עם כל הכוונות הכי טובות, ואני נשארתי עם מה שאני חשבתי שהן עובדות, לא הסתכלתי על המיינסטרים מדיה, לקחתי מחקרים, לקחתי גרפים וניתחתי אותם וחשבתי, זאת אומרת הבאתי את האינפורמציה שאני באמת האמנתי שיעשה טוב לאנשים שמקשיבים. הבעיה היא שבגלל שפחדתי מהמגפה, אני הייתי בעד סגר, אני הייתי בעד מסכות, אני הייתי בעד דברים שהיום אני כל כך נגד, שאני אומר, אוקיי, אבל עוד הפעם, אני חוזר אחורה ואני אומר, אני כל כך שמח שעברתי את זה. ואני אחרי זה יענה על השאלה שאת שאלת, אבל אני כל כך שמח.
אני רק רוצה לחדד שזה, אני למשל, מאוד קשה לי היום לקבל את הצד השני, אולי בגלל זה דווקא שלא עברתי את זה. יכול להיות
שבבוא
מהמקום הזה של כן הייתי שם וכן האמנתי, זה מקל להבין את הצד השני. לי מאוד קשה לקבל היום חוסר, איך אנשים לא, אני כל הזמן, כל יום שואל את עצמי, איך אנשים לא מבינים? איך הם לא רואים את זה?
אז זהו, שהיום גם אני ככה, כי אמנם אני נותן לעצמי פס על זה שבמשך חודשיים, שלוש, עד אפריל, אז כאילו זה התחיל בסוף ינואר בסין, אף אחד אפילו לא דיבר על זה בארץ, כמעט כל פברואר, מרץ פחות או יותר נכנס הפאניקה, נכנסנו לסגר, הגיע אפריל, אני כבר התעוררתי, אני כבר הבנתי שאנחנו נמצאים בעונה. כי היה לי את העבר הזה של עולם הקונספירציות, זאת אומרת חוסר אמון במערכת, חוסר אמון בממסד, לעולם לא בחרתי, לא מאמין בהם, רואה את הרוע, רואה את הניגוד אינטרסים, בין אם זה מערכת הבריאות, הכל. אבל בגלל שאני לא, ובגלל שאני הייתי בתקופה של ציניות ואבא חדש ומקורקע ורוצה להיות בן אדם נורמטיבי וזה, נתתי לזה לעבור מעל הראש שלי, ואני זוכר את היום, ואת יכולה לדמיין לעצמך, מלא אנשים רושמים לי אימיילים והודעות פרטיות, תסתכל על ה-5G ותסתכל על הזה ותראה פה, ואני פשוט דחפתי אותם החוצה. אמרתי להם, תעזבו אותי מהקונספירציות כרגע, תכינו את הבית. ואני זוכר את היום שאני לא אשכח את זה, ישבתי עם אשתי ועם הבת שלי בדשא בחצר, והפרצוף שלי פשוט סוג שנפל. ואשתי אומרת לי, מה קרה? ואני אומר לה, כואב לי הבטן, נראה לי שכל הדבר הזה זה עונה, נראה לי שאנחנו נמצאים בעונה הכי מטורפת, כאילו כל הפירות שכתבתי במשך 20 שנה, על כל מה שלמדתי, על העולם הזה של האליטות והיכולת שלהם לשלוט באדם, פתאום הכל התחבר לי בבת אחת, אבל אני עדיין לא הייתי בטוח, זאת אומרת, נפל לי הסימון, אבל עדיין הייתי צריך להוכיח את זה לעצמי. לא הייתי נשוי לדעות שלי, הייתי מוכן לשנות את הדעות שלי, הייתי מוכן לוותר גם במרכאות על כל העוקבים שמאמינים במגפה ועכשיו יסנו אותי ויחסו עליי, זה לא עניין אותי. אבל הייתי חייב להוכיח את זה לעצמי, ואז ביולי, אנחנו מדברים על אפריל, יצרתי סרט, סיפורה של מגפה, היום אני רואה אותו, זה קשה לי מאוד, רמה מאוד נמוכה, אבל כאילו בסרט אני תיארתי את התהליך שלי, כאילו בן אדם שמסתובב ומשוטט ברשת ולומד דברים חדשים על ההונאה הזאת, וביולי פרצתי לשיבה, ביולי פרצתי למחלקות בשיבה, וצילמתי מחלקות שהיו אמורות להיות כביכול בשימוש, היו ריקים לגמרי, ואז הלכתי וצילמתי את האוהלים ואת האזור של הקבלת קהל של הקורונה, בזמן שהחדשות אומרים לנו שאנחנו נמצאים בקריסת מערכות של מערכת הבריאות, אני במשך 3 שעות מצלם מקום שומם לגמרי, אף אחד אפילו לא אמר לי ללכת הביתה, צילמתי כמה שרציתי, וכמובן את יכולה לדמיין איזה כאב בטן היה לי ואיזה טירוף, ואני הייתי בטוח שאני גואל את מדינת ישראל מההונאה הזאת, ברגע שאני משחרר את זה לרשת. כמובן זה לא קרה, אבל...
אני רוצה להתעכב על הרגע הזה, שזה לא קרה. ואני רוצה לשמוע ממך על התחושות, כי מבחינתי אני עברתי אבל, פשוט אבל, אבל, אולי גם בגלל שאני באתי מרקע של אזרח רדום, נקרא לזה, ממש הממוצע ביותר, וכשהכל נפל אצלי בפנים והבנתי מה שקורה, אני פשוט נכנסתי לתקופה של אבל שהיא, הייתה מייסרת פיזית, אני ירדתי 7-8 קילו במשקל, אני לא יכולתי לאכול, לא יכולתי לישון בלילה, הייתי מלאה בפחדים וחרדות ולא הבנתי, ובהרבה מאוד צער גם על כל מה שאיבדתי, בעצם על המערכת שהאמנתי בה ובגדה בי. איפה הנקודה הזאת הייתה אצלך, אם בכלל היה דבר כזה, או שהעשייה היא כל כך הניעה אותך שלא הייתה נקודת שבר וכאב?
וואו, היו מלא נקודות שבר וכאב, היו, תראי, אני עד היום עובר נקודות של שבר וכאב, כמעט כל פעם שאני לא, כמעט כל פעם שאני מדליק את המצלמה, ואני עושה את הסרטונים בדרך כלל באוטו, שיש לי זמן לבד, בלי הבנות, וככה יש לי את הזמן להוציא החוץ, אז זה רגע של שבר וכאב, כי אני לא מוצא סרטונים בשביל הסרטונים, אני לא מצליח להוציא סרטונים, אני לא בוער בתוך הבטן. אבל תחשבי על ההבדל בין שנינו, את כאילו לכל הדרך האמנת, זאת אומרת, ידעת שיש פה איזשהו משחק, אני עברתי תהליך מאוד מאוד קשוח בין להאמין לבין לא להאמין, שזה היה שבר מאוד 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 קשה, שהוא לקח זמן, זאת אומרת, כל יום הייתי צריך לשכנע את עצמי מחדש, שאני לא זה, שאני מוכן לשים את הפרצוף שלי במרכאות מול כיתת היורים, שזאת אומרת בפייסבוק, ואני צריך לעשות את זה בזמן שאני יודע שכבר טעיתי פעם אחת. אז זה עוד יותר קשה. זאת אומרת, כמו שאני האמנתי שהמגפה מגיעה והיא מסוכנת, והיא מגיעה למדינת ישראל, באותה מידה אני עכשיו מאמין שאנחנו נמצאים בהונאה, אז אני צריך להזכיר לעצמי כל פעם מחדש, למה אתה חושב בכלל שהפעם אתה צודק? וזה שבר ובנייה כל יום מחדש, ואני חושב שאני...
יש לך עוד ספקות? יש לך ספקות?
לא, אין לי ספקות, אבל אני בן אדם מאוד ביקורתי ברמה האישית לעצמי, ואני אומר, אתה היית כל כך בטוח, אתה קיללת את פרופסור לס מול הפנים שלו, עשית לייב איתו, וכל העולם יכול לראות את הרעיון הזה, כמה אתה צעקת עליו שהוא טועה, מי אני הייתי בכלל שאני אתווכח עם פרופסור לס, איזה יאיר הייתי? את מבינה שאני אומר לו שהוא מסכן את המדינה שלנו בזה שהוא אומר שזה כמו שפעת, אז כמה טעיתי, תחשבי כמה טעיתי, והייתי מספיק יאיר בשביל לבוא ולהתווכח איתו, והיום אני צריך לעצור מהצד ולהסתכל על עצמי מהצד, ואני אומר, תראה איזה יאיר אתה, תראה איזה יאיר אתה שאתה עומד, ואתה מוכן להגיד לכל העולם לא להתחסן, ויכול להיות שאולי אתה טועה עוד הפעם, עכשיו אני לא חושב שאני טועה, אני מוכן לשים את כל הכסף, את כל הכבוד שלי, את הפרצוף שלי, את הכל, את זה שאני יודע בוודאות שאנחנו בעונה, אבל עדיין יש ניצוץ בתוך הגוף שבא ואומר, מי אתה בכלל שאתה תיקח את האחריות הזאת על הכתפיים שלך?
אז אולי זה זורק אותי לשאלה הבאה, שהיא שאלת, מבחינתי שאלת השאלות, אני יודעת שאפשר להיכנס, אחרי שתשמע את השאלה הזאת, אפשר להיכנס מאוד לעומק, אבל ננסה ככה, אולי גם בשביל אותם אנשים שהם לא בדיוק חושבים מה שאנחנו חושבים, או מרגישים מה שאנחנו מרגישים, לתת את ה-point of view שלך, מה אתה חושב שקורה כאן?
וואו, זה, אני יכול, זאת אומרת, כמה זמן את נותנת לי בשביל...
אפשר...
את רוצה את זה בתקציר, או שאת רוצה שאני באמת אגיד מה, למה אני כל כך בטוח שאנחנו נמצאים בעונה?
תראה, אני חושבת שלטובת, במיוחד אותם אנשים שלא חושבים כמונו, אולי כדאי לתת את ה... ראייה ככה, הכוללת, ולא לרדת יותר מדי לפרטים, אבל תנסה לעשות את זה איך שבא לך.
אני חושב שזה בנוי מארבע חלקים מאוד פונדמנטליים. זאת אומרת, כבר פירקתי את זה בשביל לנסות ולכל בן אדם שאני יושב איתו, ויש לי זמן מאוד קצר לדבר איתם, ואנחנו צריכים לתמצאת, אז אולי להגיע למצב שאני מסקרן אותם מספיק בשביל שהם יבדקו את מה שאני אומר. אבל אני חושב שכל מה שקורה פה, מושפע על ידי ארבעה, על העברית שלי, קטגוריות מאוד ברורות. אחד, זה כמה הווירוס הזה אינו מסוכן. זאת אומרת, וזה משהו שכל אחד יכול לבדוק ולראות ולהבין, שהווירוס הזה הוא כל כך לא מסוכן, שאין שום סיבה בעולם שזה יאפשר את ההתנהלות וההתנהגות שאנחנו חווים כרגע על בשרנו, מבחינת דיקטטורה רפואית, חיסונים בכפייה, פיטורים מעבודה, לקיחת זכויות, בערך איזה 11 זכויות יסוד שנרמסו לגמרי מתוך איזה 14. אז זה אחד, הווירוס אינו קטלני כמו שאומרים לנו, או כמו שלפחות גורמים לנו לדמיין. השני, זה השקר של ה-PCR. עכשיו הבעיה היא כשאתה אומר לאנשים שיש שקר של ה-PCR, אז הם חושבים שאתה מתכוון שאין דבר כזה PCR ו-PCR לא יכול למצוא מחלה. לא, PCR יכול בתנאי מעבדה למצוא וירוסים, מולקולות, חיידקים מסוימים שמחפשים אותם, אבל זה, זה בגדר וזה באטמוספירה של עבודת מעבדה. ה-PCR, ואני בסך הכל אומר את המילים של כל המדענים והווירולוגים שיוצאים החוצה ובסך הכל מספרים לנו את האמת, אינו יכול לעשות דיאגנוזה של מחלה. זאת אומרת, בזה שאתה מקבל PCR חיובי, זה לא אומר שאתה חולה, זה לא אומר שאתה מדבק, וזה לא אומר שהווירוס שנמצא אצלך באף, הוא בכלל משהו שהוא בר יכולת שכפול. זאת אומרת, הוא לא, זה יכול להיות חלקיק של הסיקוונס שהם מחפשים בתוך האף שלך. יכול להיות שאתה היית חולה לפני חודשיים, החלמת, אתה לא הרגשת כלום, היית אסימפטומטי, אבל עדיין יש לך איזה חלקיק מהסיקוונס הזה שנמצא אצלך בגוף, ואת זה הם מוצאים. וזה נובע מכך שהדבר הזה אמור להיות בשימוש עד 25 סבבים. ב-25 סבבים אתה תמצא אנשים שהם באמת עם viral load גבוה, ואנשים שהם חולים. וגם אז ה-FDA וה-CDC אמורים לעשות דיאגנוזה במקום. זאת אומרת, הם אומרים שה-PCR אינו מספיק, חייבים לעשות דיאגנוזה של הבן אדם עצמו. מעבר לזה, משתמשים ב-40 או 38 סבבים, וב-38 וב-40 סבבים, אנחנו מקבלים פחות או יותר בסביבות ה-90% false positive, שזה אומר אנשים שלעולם לא יהיו חולים, לעולם לא יהיו סימפטומטיים, ולעולם לא יהיו מדבקים. אז זה עוד עונה. זאת אומרת, יש את זה שהווירוס הוא אינו מסוכן, יש את ה-PCR שהוא עושה מפלצת מכלום, זאת אומרת, הוא גורם לאיזשהו תחלואת יתר שלא קיימת, ואז אנחנו נכנסים לאחד החלקים הכי חשובים, זה שאנשים אסימפטומטיים אינם מדבקים. אנחנו לאורך כל המגפה הזאת, כביכול, אנשים מפחדים מזה שהם יכולים להיות אסימפטומטיים במשך 4-5-6 ימים, ולהדביק אנשים אחרים. ובכך יש לגיטימציה להכניס אנשים שמספיק שהם חיובים על ידי PCR שקרי, אפשר להכניס אותם לבידוד.
ולקרוא אז... להם חולים.
ולקרוא להם חולים. מדהים.
אני נכנסת כמעט כל יום לויקיפדיה, לערך חולה, מה זה אדם חולה? על מנת לבדוק מתי יגיע היום שהם ישנו את ההגדרה של אדם חולה. כי כרגע זה עדיין אדם עם סימפטומים. אבל אני יודעת שיגיע היום שאדם חולה, כי לשם אנחנו הולכים. זה בדיוק מה שקורה עכשיו, אדם חולה מבחינתם הוא אדם ללא סימפטומים.
אז וזה בדיוק הדברים למשל שפרופסור לס, ואני אתן לו את הקרדיט פה, שהוא היה צורח, זה לא חולים, זה מאומתים, ויש הבדל מאוד גדול, אבל ההבדל המהות, זאת אומרת, הדבר הכי מהותי, ואני שמתי איזשהו פוסט, שאני מנסה להסביר למה אני לא מאמין במגפה, ורציתי לתת את יד עובדות, ולמטה, אני נתתי סכומים בשקלים שאני מוכן לשלם לכל מי שיוכיח לי אחרת. יש שם, אני חושב, זה הגיע לסכומים של איזה 60,000 שקל, אם אתה יכול להוכיח לי את כל הדברים שאני ביקשתי. אחד מהם זה היה, תוכיחו לי במחקר מדעי שיש דבר כזה הדבקה אסימפטומטית. עכשיו, אנחנו נמצאים שנה וחצי לתוך המגפה הזאת, היו יוצאים עשרות ועשרות של מחקרים שמעידים על זה שאסימפטומטים מדבקים. אבל לא קיים דבר כזה. לא קיים אפילו מחקר אחד שמעיד על כך שאנשים אסימפטומטיים מדבקים, זה רק מודלס ותיאוריות וכל מיני, ואנחנו מכירים את המודלס, אותם מודלס שאמרו שימותו 2 מיליון איש באמריקה תוך 4 חודשים, אבל כן יש מחקרים שמעידים שאסימפטומטיים לא מדבקים. אז אני חוזר עוד הפעם אחורה, יש לנו וירוס שהוא לא כזה קטלני, יש לנו בדיקת PCR שמנצלים אותה לרעה עם 38 עד 40 סבבים, שזה יכול לגרום לי כמעט כל בן אדם להיות חיובי כמעט לכל דבר שאתה מחפש, ואז יש לנו את העניין שאסימפטומטים אינם מדבקים, זאת אומרת שאין באמת לגיטימציה להכניס אותם לבידוד, אבל ככה אנחנו סגרנו את כל העולם, ואנחנו מגיעים לדבר האחרון שהוא הכי חשוב, שיש טיפול מאוד יעיל, מאוד בטוח ומאוד זול, לכל מה שקשור במחלה ויראלית כלל, גם אם זה נמוניה וגם אם זה שפעת, ובטח ובטח אם זה קורונה, כי זה סוג של שפעת, יש טיפולים מאוד יעילים, בטוחים, ואוסרים עליהם משימוש, ולא רק שאוסרים עליהם משימוש, עוד עושים מחקרים קליניים, הורגים אנשים בתוך המחקרים הקליניים, בלתת להם מנות יתר, בשביל להוכיח שהדבר הזה אינו עובד, ואז רצים עם זה במיינסטרים מדיה, ועם המחקרים האמיתיים שנותנים את המינונים האמיתיים, ומראים את זה שהם כל כך בטוחים וכל כך טובים, משאירים מאחור בשקט, אחרי הדף החמישי בגוגל, כי בינתיים שאתה פותח משהו על איברמקטין או על הידרוקסיקלורוקווין, יש לך איזה 4 דפים של בודקי עובדות, קודם כל, שכאילו אומרים שאיברמקטין או הידרוקסיקלורוקווין לא עובד, ורק אם אתה ממשיך הלאה, הלאה, אתה תמצא את המחקרים האמיתיים. וזה כבר פשע נגד האנושות. כל השאר זה גם פשע, אבל פה זה פשע נגד האנושות. כי כל בן אדם שמת על מכונת הנשמה לשווא, זה בן אדם שהם רצחו.
אז למה? למה הם עושים את זה? למה לדעתך הם עושים את זה? זאת פשוט שאלה שאני נתקלת בה הרבה מאוד פעמים. במיוחד אצל אנשים שקשה להם לקבל את הבגידה של המערכת. למה הם עושים את זה?
בטח שקשה להם, מורן. שהסימון כזה ייפול בגיל כזה, זה דיכאון של כמה חודשים.
זה אבל, אני אומרת לך.
זה אבל מטורף, ואני מזדהה עם כל בן אדם שלא מסוגל, עוד הפעם, הם לא מסוגלים כי המוח שלהם לא נותן להם, אבל כל בן אדם שכן עובר.
אצל רוב האנשים זה סוג של הגנה מפני ידיעה שעלולה למוטט את הנפש.
נכון.
אז
זה עדיין שווה את זה. זה עדיין שווה את התהליך המטורף והכואב הזה. וזה כואב להרבה זמן, וזה לא משתחרר. לענות על השאלה שלך בצורה כנה, למה הם עושים את זה? דבר ראשון, הם לא ממש מחביאים ללמה הם עושים את זה. זאת אומרת, מה שמדהים זה אנחנו נחזור למילה קונספירטיביים או קונספירציות, או הדברים כאלה, זה כבר, זה איזה מגנט שזורקים עליך בשביל לתת לך דילגיטימציה, אבל בתכלס, כשאתה מתחיל לחקור, אתה קולט שהם כותבים את זה בספרים שלהם. אתה רואה שזה התוכנית שלהם.
באתרים. מספיק להיכנס, אני תמיד שולחת אנשים לאתר הפורום הכלכלי העולמי, נכון, שם אפשר למצוא, נכון, הכל, פשוט
נכון,
הכל.
נכון,
הכל,
נכון, בפנים, אבל במיוחד תקופת טראמפ, במיוחד תקופת טראמפ, ואני מאמין שאולי אם אני הולך לתוך המקום הזה של הקונספירציות, אז טראמפ נועד בדיוק בשביל הדבר הזה. טראמפ נועד בשביל לגרום גם לעובדות להיראות כמו קונספירציה. זאת אומרת, טראמפ אמר דברים נכונים למשל על ההידרוקסיקלורוקווין, אבל בגלל שטראמפ אמר את זה, לא יכול להיות שההידרוקסיקלורוקווין עובד. ומה שהוא גרם זה לשפה המטורפת של הפייק ניוז. מצד אחד הוא קרא למדיה פייק ניוז, אבל כל המדיה וכל האנשים שהם שטופי מוח מהמדיה, יודעים שטראמפ היה פייק ניוז, וכל בן אדם שמדבר כמו טראמפ היה פייק ניוז, וכל בן אדם שאומר משהו שהוא שונה מ-CNN או CNBC או ערוץ 12 או ערוץ 13, אם זה לא שם, זה לא קיים. אבל בתכלס, כמו שאת אמרת, תיכנס ל-WEF, לפורום של הכלכלה העולמית, והוא אומר לך במפורש מה התוכנית שלהם. ואם מסתכלים על ה-EU, על ה-United Nations, שנבנה אחרי מלחמת עולם השנייה, הכל, זאת אומרת, הכל רשום, הכל ברור מה הם רוצים לעשות. הם תמיד רצו ממשלה עולמית אחת, ששולטת בכולם, ועם התקדמות הטכנולוגיה, כמובן, גם זה יורד לפרט של כמה הם רוצים לשלוט בנו. וכל בן אדם שהוא אמיתי עם עצמו, רואה את זה ביום יום שלו.
נכון.
אתה מקבל דוח מאיזה פקח בעיריית לוד, אבל אם אתה לא משלם אותה, הוא מצליח לסגור לך את החשבון בנק. דוח של 90 שקל. הם מסוגלים לסגור לך את החשבון בנק, עד שאתה משלם את זה. זאת אומרת, זה נשמע אבסורד, אבל תחשבו על איזה חיבור יש בין הכסף האישי שלך, החיים הפרטיים שלך, מעיריית לוד, שאתה אפילו לא גר שם, אתה בתור משלם מיסים למדינה, בכלל בנית את החניות האלה. אני תמיד אומר להם את זה. אתם שמים לב שאתם נותנים לנו דוח, שחניתי על כחול לבן, שכחתי להדליק פנגו, אתם נותנים לי דוח של 100, הוא הופך תוך שנייה ל-200, אבל אני בתור משלם מיסים, בכלל בניתי את החניות האלה. זה לא שחניתי על אדום לבן, על איזה מדרכה, סתם אני הולך על איזה טנג'נט עכשיו. אבל זה רק מעיד על כמה אנחנו איבדנו את הדרך שלנו בתור בני אדם שמבינים שהשלטון אמור לשרת אותנו ולא אנחנו אותם. וזה לגמרי הלך לאיבוד.
כן, אז בוא נחזור רגע, דיברנו ככה בגדול, בוא נחזור אליך ואיפה שזה תופס אותך, ועל מה בעצם, מה קורה איתך, ואיפה זה פוגע לך בחיים האישיים שלך, ואני לא סתם שואלת כדי לחטט, אני שואלת כי ראיתי איזשהו סרטון שאתה העלית, וזה בעצם מה שגרם לי לפנות אליך ולהגיד לך, וואי, בוא נדבר, זה פשוט מעניין, יותר מדי בשביל שלא לספר את זה לכולם. ראיתי סרטון שלך שאתה ככה מספר, שעברת בוא נגיד, התרחקות כזאת מעצמך, מהגוף, עלייה במשקל, ואתה רוצה לחזור. אז אותי מעניין, איפה זה תפס אותך בנקודות החלשות, ואיפה זה פגע בך?
אז לפני שכל הטירוף הזה הגיע, אז אני מתאמן הרבה שנים, ואני בדרך כלל בכושר, ואני גם מאמן קבוצות לאומנויות לחימה, וכשהמגפה, הקורונה הזאת הגיעה, אז הכל עצר. ויחד עם זה, אז גם הפעילות הגופנית שלי עצרה, וכל כך נכנסתי לתוך עולם התוכן, שאני כל היום מול המחשב, ואני יוצר, ואני זה, ואני לא זז, ובאיזשהו שלב נכנסתי למין סייקל כזה, שאני פשוט לא מזיז את הגוף. אני פשוט לא עושה שום דבר שקשור לתנועה, וקשור לאיזשהו אימון גופני, חוץ מתדעת ללכת ברגל עם הבנות שלי או משהו כזה שהם על אופניים. ולאט לאט זה גם מתבטא בגוף שלי, זאת אומרת, עליתי 17 קילו בזמן של המגפה, הגעתי ל-91 קילו, משהו שאף פעם לא הגעתי אליו. עכשיו כבר ירדתי חזרה לבסביבות ה-84, 85, אבל זה ביחד עם כל הלחץ, וביחד עם כל הבלגן של הקורונה, וביחד עם זה ש... אנחנו שמים, אני אומר אנחנו, אני ואת, אנחנו סוג של אנשים ששמים את עצמם, אני אוהב לקרוא לזה מול כיתת היורים, זאת אומרת, אז אנחנו, יש לנו גם את הלחץ החברתי של אנשים שכל הזמן נגדנו, וכל הזמן אנחנו צריכים לשמור על איזשהו קו של אמונה כל הזמן, כנגד כל האנשים שמדברים רע אלינו, ואז הבנתי שיחד עם זה, ויחד עם זה שהגוף שלי ככה, ויחד עם זה ששתי ילדים בבית, נולדה לנו ילדה חדשה, פשוט גיליתי שאני כנראה באיזשהו סוג של דיכאון, זאת אומרת, אני לא רואים את זה עליי, וזה לא מתבטא החוצה יותר מדי, יכול להיות שאפילו אשתי לא מרגישה את זה, אבל אני אישית, ברמה אישית, אחרי שעשיתי את האימון הראשון שלי, שוב, גיליתי שאני הייתי בסוג של דיכאון, כי ברגע שעשיתי את האימון, אני הייתי חייכן, ומלא אנרגיות, ומלא אנרגיות בשביל הבנות שלי, ומלא מחמאות לאשתי, ובא לי לנקות עכשיו את המשרד שלי, ובא לי... פתאום חזר משהו שלא היה קיים בי, והייתי חייב לרשום את זה פוסט, כי אני רציתי לתת אולי למישהו, וזה בדרך כלל משהו שאני לא עושה, אני לא מדבר על החיים האישיים שלי יותר מדי, אני לא שם פוסטים של תמונות בסלפים, ואני בטח ובטח לא שאני מתאמן, אבל כל כך רציתי להעביר אולי לעוד בן אדם אחד, שילך לאיזה ריצה וירגיש טוב עם עצמו, אז שמתי את הפוסט הזה, וכנראה את ראית אותו, וזה גם דיבר אלייך. ומאז אני באמת... כאילו ממש נהנה להתאמן שוב ולחזור לעצמי, וזה עושה לי טוב.
כן. אני חושבת שזה נקודה מאוד חשובה בכל המאבק הזה שלנו, אבל גם אני חושבת של המון המון אנשים אחרים, שאולי לא נמצאים בפרונט, אבל עוברים בדיוק את אותם תהליכים ואותם תחושות, הצורך הזה, או בוא נגיד לפני הצורך, ההתרחקות הזאת מה שטוב לי, מהגוף שלי, מהטבע שלי, אני חושבת שזה גם תרם הרבה, אם אני מנתחת את המצב, ואיך הגענו בתור חברה למצב שכל כך הרבה אנשים מולכים שולל, אז אוקיי, קשה להם לקבל את המציאות, זה בסדר, אבל עדיין, יש פה גם היבט רפואי, כן, שאתה לא, מקבל איזשהו חומר וכולי, לי יש תחושה שאנשים, אנחנו כחברה התרחקנו מהטבע שלנו, האנושי, מהיכולת שלנו לעשות פעילות גופנית, מהצורך הבסיסי לטפל בעצמנו, בוא נגיד, בכלים הפשוטים ביותר, שזה פעילות, מנוחה, רילקס, תזונה נכונה וכולי. ויחד עם זאת, מאוד קשה לאנשים, מאוד קשה לקום ולעשות את הצעד הראשון. אז קודם כל מעניין אותי, אם היה לך קשה לעקוב ולעשות את הצעד הזה, חשבת עליו הרבה, אם עברו הרבה ימים שאמרת, טוב, היום אני מתחיל, טוב, היום אני, או שזה פשוט היה מפץ אחד וזהו.
מלא, 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 לאורך כל השנה, מלא פעמים, מלא פעמים, גם אשתי, את יודעת, כאילו, באיזשהו שלב היא מסתכלת עליי, אומרת, גלצ'וק, כאילו, איפה הריבועים שהתחתנתי איתם, כאילו, מה קורה פה? נהיה לי בטן, שמי, התחלתי להיות ממש, אני קונה חולצות אקסטרה לארג', זה משהו שבחיים, אני לא, את יודעת, אפילו חולצות אקסטרה לארג', רק בשביל שזה יהיה קצת רופף, זה משהו, אבל כל כך לא התעסקתי בעצמי, שנתתי לזה לקרות ולא התייחסתי לזה, שמתי את זה בצד, ובגלל שהכל קורה באופן, את יודעת, מאוד אינטנסיבי בשנה הזאת, אז באמת באמת שמתי את עצמי בצד ולא התייחסתי לזה, כן, מדי פעם, אז הייתי פתאום, אוקיי, זהו, מפסיק לאכול לחם, מפסיק לאכול פיצות, מפסיק לאכול את כל השטויות ואת כל הדברים, בשביל לפחות אם אני לא זז, אם אני לא עושה תנועה, אז לפחות לא להמשיך ולהשמין, ולפחות אולי לרדת כמה קילו, וזה באמת מה שקרה. ברגע שהצלחתי לחזור לעצמי מבחינה פסיכולוגית, להפסיק לאכול את השטויות, וראיתי שאני מתמיד, זאת אומרת, אני מצליח להתמיד, והרבה פעמים נלחמתי בהשמנה בחיים שלי, אז אני מכיר את זה, הייתי מתאמן המון שנים, אז אני מכיר את עצמי ואני מכיר את התהליכים, אבל את אמרת משהו שהוא מאוד נכון, שקשה לפעמים להניע את המנוע הזה, וזה ממש באמת באמת קשה, אבל אני אגיד את הדבר הכי פתטי והכי הכי, כאילו, הכי קיצ'י שיש, אני הרבה עם יוטיוב באוזן, הרבה, כל הזמן אני שומע משהו, כל הזמן, אני מנקה את החצר, אני מסדר, אני מנקה את האוטו, אני תמיד עם משהו באוזן, לומד משהו ממישהו, ואני מקשיב הרבה לג'ו רוגן, אם את מכירה את הפודקאסט של ג'ו רוגן. והיה איזה סרטון, את לא מכירה את ג'ו רוגן? וואו, אני לא מאמין לך.
האמת שאני לא שומעת כלום, פשוט...
אני בשוק. אז דבר ראשון, הנה גילית את אמריקה, ו... אחרי זה נדבר על זה, זה לא משנה, אבל בקיצור, בן אדם מאוד, בן אדם שהרבה דברים שעשיתי בשנים האחרונות, היו בעקבות כל מיני דברים שהוא נתן לי ככה איזשהו כוח פנימי לעשות אותם, או איזשהו בנה בי ביטחון, שדחף אותי לעשות דברים, דרך החיים האישיים שלו, איך שהוא חי את החיים שלו. והיה איזה סרטון של מוטיבציה, והיה את התמונה שלו, אמרתי, יאללה, נלחץ, בדרך כלל אני לא לוחץ על סרטונים של מוטיבציה, וזה היה הוא במשך 20 דקות שלקחו אותו מכל מיני חלקים של פודקאסטים, שהוא אומר דברים מאוד, מאוד מחזקים. וזה מה שבאמת גרם לי פתאום פשוט להיכנס הביתה, להחליף את הבגדים, ולעלות על הסק אגרוף ולהתחיל. וזה באמת מה שזה היה, זה היה הטריגר. רציתי לעשות את זה במשך הרבה זמן, ניסיתי לשכנע את עצמי לעשות את זה, לא עשיתי את זה, כל פעם מצאתי תירוץ אחר, כל פעם עוד הודעה בטלגרם, כל פעם עוד משהו בטוויטר, כל פעם עוד משהו ביוטיוב, ופשוט לא עשיתי. והוא פשוט, ובגלל זה אני גם מאוד חושב, מאוד מאמין בתוכן שאנחנו עושים, כי אנחנו לא יודעים במי אנחנו ניגע. אנחנו לא יודעים איזה מסר שאנחנו מוציאים כרגע החוצה לאיתר, ייגע במישהו אחד וישנה להם את היום, את השבוע, אולי את השנה.
טוב, אני באופן אישי, אני לא באה מהתחום בכלל של התקשורת, אני פשוט נזרקתי לזה, אין לי מושג אפילו איך, אני מאמינה שזה סוג של שליחות, נקרא לזה ככה. אני כל חיי הייתי מאמנת כושר, ולכן הדבר הזה הוא לא זר לי, אני הרבה... עזרתי והתעסקתי עם אנשים בדיוק שנמצאים בנקודה הזאת, ואני יודעת כמה זה קשה, כמה זה לאסוף את עצמך, זה מאוד מאוד קשה. אבל כן, ברגע שמתחילים, זה כמו...
זה סם.
סחף, כן, משהו שנסחף וסוחף אותך למקומות טובים. אני חושבת שדווקא כשמנסים לדחוף אותנו, לתוך עולם של תרופות, עולם של דברים שהם לא טבעיים, עולם של, עכשיו שמעתי בכלל שהליכה או ספורט, או אני לא יודעת מה, יכול לגרום, כל מיני דברים הזויים שאני שומעת, שכאילו אני מפרשת את זה כלוקחים את האנשים ומרחיקים אותם עוד יותר מהטבע וממה שאנחנו אמורים לעשות כבני אדם. וזה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה להתחבר ולחזור לשם חזרה, ואני חושבת שזה טוב שאנחנו מדברים על זה. לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, איזה עתיד אתה מדמיין לילדים שלנו כאן?
את רוצה שזה יסתיים על, on a bad note, כאילו. אני לא אופטימי, שתדעי, אני בן אדם שלא מחפש לתת אופטימיות לשווא לאף אחד, אני גם חושב שאופטימיות יתר כרגע תגרום לחוסר פעולה. ובדיוק אני הייתי בריאיון עם מישהו אחר עכשיו, ופחות או יותר דיברנו על אותו עניין, ואני אמרתי, כאילו, תדמיין שיש איזשהו מלאך שיורד כרגע ומספר לי עכשיו זה את, מורן, שמספר לנו שעוד 3 שנים, זה מה שיקרה, לא משנה מה אתה תעשה בנידון, הרבה אנשים הולכים ליפול, הרבה אנשים הולכים למות, הולך להיות פה דיקטטורה מאוד רצינית, הולך להיות פה שליטה עולמית של סין, כלל עולמי, רק יותר גרוע. אז גם אם את היית יודעת את זה, וזה לא משנה מה אני אגיד, השאלה היא איך את תקומי בבוקר ותפעלי כל יום. זאת אומרת, כל יום את צריכה לבחור, האם אני בצד האור או האם אני בצד החושך, האם אני מנצל את התקופה הזאת שאני יודע שגם ככה הולך להיות רע, ולנסות ולהיות הכי טוב שאני יכול להיות, גם כשהבת שלי תגדל ותשאל אותי מה עשית, כאילו איפה היית, מה עשית בשביל שאני לא אגיע למצב הזה, שאין לי שום חופש, אין לי שום זכות בחירה, אני נמצא תחת שלטון מזעזע שלא מאפשר לי למצוא את האמת, רשת מצונזרת לגמרי. עכשיו, יכול להיות שהיא אפילו לא תדע מה זה, כן? כי היא כאילו גודלת לתוך זה, אבל אני מדמיין את עצמי מישהי שכן אולי חווה את החופש, את העולם שאנחנו חיינו לפני, ואת העולם שאנחנו נכנסים אליו. אני, אין לי שום ספק שאנחנו הולכים למקום דיסטופי לגמרי, הדרך הכי טובה להסביר את זה, זה 1984, ספר מאוד טוב שעוד הפעם התחלתי לקרוא אותו אתמול, כי בא לי, זה האנימל פארם, חוות החיות של ג'ורג' אורוול גם כן, הוא מסביר את זה בדיוק, ואנחנו רואים את זה מתנגן אחד לאחד, וזה מתבטא בזה שאין יותר עובדות. היום כשאתה מביא עובדה לשולחן, זה קונספירציה. כשאתה מקשיב לערוץ 12, שזה הפייק נוז, זה העובדה. העובדות יכולות להשתנות כל יום. כל יום העובדה יכולה להשתנות, וזה בסדר. מה שחשבנו אתמול, אני מדבר על האנשים שרואים את הקופסה בסלון, כן? מה שהם למדו אתמול, לא רלוונטי. זה מה שהם יגידו היום. עכשיו, לכל מי שמכיר את 1984, הם יודעים שבסרט או בספר, הם משנים את האמת כל יום. כמעט כל יום הם משנים את מה שנכתב אתמול, וזה האמת החדשה, וכולם מקבלים את זה כעובדה. וזה מה שאנחנו רואים.
זה פשוט... זה בדיוק, בדיוק עכשיו קראתי את הנושא הזה שאנגליה, בריטניה, פתאום לא מכירה בקורונה, עכשיו זה נהיה שפעת, מה שאנחנו צועקים כבר שנה וחצי, אני באופן אישי לא קונה את זה, אני חושבת שזה גם... איזושהי השחת דעת, בדיוק כמו שאמרת, זה בדיוק מתחבר לאמת, כביכול,
אני גם חושב שכאילו הוציאו את זה מקונטקסט, הוא מוריד מגבלות לאנשים מחוסנים, הוא לא בהכרח מוריד מגבלות לכולם, כלל כולם, בצורה כל כך גורפת, ממה שאני קראתי והבנתי, שזה כביכול בעידוד החיסון, עכשיו זה בדיוק מה שעשו לנו בישראל, חיסנו, כאילו שמו עלינו לחץ, תא של לחץ, גרמו למה שגרמו, אנשים נהרו להתחסן, ואז בשביל להראות, הנה הממתק, הנה המתנה, על זה שהתחסנתם, אנחנו עכשיו נשחרר קצת, לקח בדיוק 5 ימים של חוסר מסכה במדינת ישראל, והחזירו לנו את המגבלות. אז אני לשנייה לא מאמין לחרטה הזה, אני לשנייה לא חושב שאף אחד משחרר את המגבלות בצורה אמיתית, זה הכל גלים, זה חייב לבוא בגלים, חייבים לתת הלחץ לשחרר, לתת הלחץ לשחרר, וזה problem reaction solution, כל פעם מחדש, וזה כל פעם שרוצים לחסן אוכלוסייה אחרת, אז מוצאים את הסיבה לחסן את האוכלוסייה הזאת, כמו שעשו, בהתחלה אמרו שלעולם לא נחסן נשים בהיריון, אחרי זה עשו 10 כתבות על נשים בהיריון במצב קשה, בום, נערו לחסן נשים בהיריון. אחרי זה אמרו שאנחנו לא צריכים לחסן ילדים, מצאו את הווריאנט שמדביק את הילדים, ועכשיו מחסנים את הילדים, יעשו את זה עוד מעט עם הצעירים. כרגע את לא שומעת על תינוקות, את לא שומעת על ילדים בני 5, אין ילדים בני 6 ואין ילדים בני 7 שהם נמצאים במצב קשה. אני מבטיח לך מורן, ברגע שה-FDA מקבל את האישור חירום, פתאום ילדים בני 6 וילדים בני שנה וחצי וחצי שנה נמצאים במצב קשה בבית חולים, וזה מה שמטריף אותי שאנשים לא מתעוררים אליו.
אני חושבת שהמטרה שלהם זה התינוקות בסופו של דבר, מכמה סיבות, קודם כל מבחינת שליטה, לך תדע מה זה החומר הזה וכיצד זה יתפתח, אבל אין יותר קל מלחסן תינוק, הוא נמצא אצלך כבר שם, ואפשר פשוט ללא ידיעת ההורים, בדיוק כמו שעשו לי, אני בזמן ששכבתי והתאוששתי לי בכיף במיטה, הזריקו את הבת שלי בחיסון הפגום, כשאני נמצאת, אני לא יודעת, 20-30 מטר משם, ולא יודעת, לא יודעת מה עושים, והיום אני לא יודעת את נפשי, איך נתתי לדבר הזה לקרות, אני מאשימה את עצמי, למרות שלא ידעתי, אבל זה לא משנה, כי החובה שלי הייתה לבדוק, אז היום הזעקה שלי כל כך היא להורים, ביתקו היטב בבתי הספר, בטיפות החלב, בקופות החולים, בבית חולים, בכל מקום שאתם מגיעים לשם עם הילד, תבדקו היטב מה עושים לילדים שלכם, את האחריות שלכם.
לגמרי, אני גם, יש לי את אותו, פחות או יותר את אותו סיפור עם הבת הראשונה שלי, עם הצהבת בי שהם נותנים, זה אמנם לא היה מהבט הפגום, אבל עצם זה שהם בכלל נתנו לה את זה, ואז היא נולדה עם צהבת ילודה, ואז עם החיסון, היה לה בלגן, היא כמעט קיבלה עירוי דם, היא הייתה 3 ימים בתוך אינקובטור כחול, כזה עם אור כחול, אבל אני יכול להגיד לך שכשהבת שלנו האחרונה נולדה, לפני 4.5-5 חודשים, אז באחד הבדיקות שהלכנו לבתי חולים, לבית החולים, אז אמרתי לרופא שבודק אותה, הרופא הראשי, אמרתי לו, אם אני לא רוצה שתחסנו את הבת שלי בצהבת בי, ביום שהיא תיוולד, יש לכם איזושהי התנגדות, אני צריך לחתום על משהו? אז הוא אמר לי, וואלה, לא, אתה לא צריך לחתום על כלום, אבל סתם שאלה מתוך סקרנות, למה אתה לא רוצה לחסן אותה? אז אמרתי לו, דבר ראשון, כי זה חיסון למחלת מין. אני לא חושב שהבת שלי בת כמה שעות, הולכת להשתולל לה עם איזה גבר שחולה בזה, בצהבת בי, אשתי נבדקה לצהבת בי, אין לה, אז זה לא יכול לקרות מהלידה, והחיסון הזה טוב כביכול ל-12 שנה, אז כאילו לחסן אותה בשביל שמגיל 0, שהיא רק נולדה, רק נושמת את הנשימות הראשונות שלה, עד לגיל 12 היא תהיה מחוסנת ממחלת מין, זה נשמע לך הגיוני, והוא כזה, את יודעת, ממצב של צחוקים, היינו ממש במצב של צחוקים, והיה לידו כזה, כמו מין מתלמד כזה, אז הוא מסתכל על המתלמד שלו, הוא אומר לו, רגע, אנחנו מחסנים בצהבת בי? את יודעת, הוא לא ידע בכלל מה אני מדבר, ואז הוא כבר התחיל לסנות אותי, זאת אומרת, ישר התהפכו לו הפנים, אני הפכתי לאויב שלו, המתנגד החיסונים, שבסך הכל, ביקשתי שתסביר לי, אתה הולך להזריק לבת שלי חומר, שהוא למחלת מין, בוא תסביר לי מה ההיגיון, וכמובן שזה התהפך עליי, אני הקונספירטור, אני הזה שכמובן לא דיברתי על הקורונה ולא דיברתי על שום דבר, נכנסנו לאוטו, אשתי צועקת עליי, למה אתה עושה לי את זה? וזה הבדיקה שלי, ואתה גורם לי להרגיש אינוחות, אמרתי לה, ממי, שימי לב מה קרה פה, שימי לב מה קרה פה, אני שאלתי רופא שאלה לגיטימית לגמרי, ובמקום שהוא יענה לי, וייתן לי כאילו שקט נפשי למה עושים את זה לבת שלי, הוא צעק עליי, ואת יודעת טוב מאוד מה זה החיסון הזה, זה עשה בלגן לבת הראשונה שלנו. אז היא נרגעה והבינה שזה באמת מלחמה תודעתית גם אצל הרופאים, הם לא יודעים.
פשוט לא יאומן, גם אני עברתי חוויה דומה, שפשוט, אמנם לא ברמה של ילד, אבל פשוט שאלתי רופאה, שאלתי אותה שאלה הכי בסיסית, התוקפנות שבאה כתשובה, זה נורא, זה כאילו מוריד לך את הלגיטימיות בכלל, לבוא ולשאול איזה טיפול עושים לי, סליחה, את רוצה להזריק לי חומר לתוך הגוף, אני מבקשת לדעת, מה פתאום שתתקפי, או לבת שלי, מה פתאום שתתקפי אותי, את צריכה לספק לי את התשובה, ולא רק את התשובה, את צריכה לספק לי תשובות עד שתנוח
דעת. אני מרגישה, נכון.
עד שאני ארגיש הכי בטוחה בעולם, וזה לא קורה, והכי נורא שאנשים מקבלים את זה כנורמה, שפשוט אפשר לעשות בהם מה שרוצים, וזה בסדר, וזה נורמלי.
לא רק זה, גם החברה, זאת אומרת, השכנים והחברים בגן של הילדים וזה, חושבים שהם יכולים לקלל אותך, בגלל שאתה שואל שאלות. וזה העולם האבסורד שנכנסנו אליו, וזה אך ורק הכוונה מדויקת וגאונית של חברות הפארמה. להביא את האוכלוסייה למצב, שאם אתה שואל שאלה, אתה לא בסדר. מה זאת אומרת אתה שואל שאלה? זה הנקודת בסיס. שאלת שאלה, אתה מתויג, אנטי חיסונים, אנטי מדע, שיימינג עליך, וכמובן שמתחילים לעשות את זה בכפייה, זאת אומרת זה כבר, יש את כל המחוסגן, יש כל הגנים האלה שאתה צריך להראות תעודה מלאה בחיסונים, בשביל להכניס את הילד שלך לגן, אם לא, אז תלך לגן ההוא, שאתה לא ממש רוצה להיות בו. זה העולם שאנחנו נכנסנו אליו, ואני חושב שאולי, כל הקורונה הזה, כל המגפה הזאת, אולי, אולי, אולי זה מתנה במסווה של כללה. אבל בואי נראה.
אני רוצה לסיים ולהגיד לך שאני איכשהו, למרות שאני, יש לי את החששות שלי ואת הכל, אני חייבת לאחז, אולי כי זה טבע האנושי, לאחז באיזושהי תקווה, שאנחנו באמת, שנינו, גם אתה וגם אני, נורא כל היום בתוך הנושא הזה, וזה מאוד מקשה לראות את נקודות האור, אבל עדיין ישנו סיכוי שהדבר הזה ייחשל. ישנו סיכוי. אולי הוא לא גבוה, אבל הוא קיים. ואני רוצה לקוות שזה מה שיקרה. ולהודות לך מאוד 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 על השיחה הנעימה הזאת, נעמת לי מאוד, ותודה רבה גל.
תודה לך מורן, באמת, את עושה עבודת קודש, את, דבר ראשון מאוד מעניינת באיך את מנגישה את הדברים, את גם מנגישה אותם מאוד נקי, גם במיוחד בטלגרם, יש לך צורה מאוד מסודרת ונקייה, שקשה גם להתווכח איתה, אני מאוד מעריך את איך שאת עושה את זה, והנושאים שאליהם את דובקת, ולא בורחת לכל מיני מקומות, באמת, אז כל הכבוד לך, ואת עושה עבודה מדהימה, ותמשיכי ככה, ואת האנרגיות אנחנו נמצא, את יודעת, כשאנחנו מסתכלים לילדים שלנו בעיניים, וזוכרים למה אנחנו עושים את זה.
זהו, אצלנו סוף סוף קיץ הגיע, והיום אנחנו הולכים לבריכה, אז יש לנו יום כיף, לי ולבת.
תודה על ההזמנה.
בכיף. תודה גל.
תודה לכם.
זהו חברים, עד כאן להיום. תודה שהייתם איתי וניפגש בשידורים הבאים.